מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל. לא רשום שזה בירות. כן, בירות, בירות פדלת. זה אבל זה פסקה מקובל עמנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל. אנחנו בעיצומה, אז לכן זה יהיה ביום שאנחנו צריכים להתמודד איתם. ובישראל, בארץ ישראל, ובישראל, בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, הרב מדבר בתקופה של אין מה לאכול, כן? אין הגבניה שצומח בארץ ישראל, כאילו משהו, תבין. אבל השלווה הגשמית, הוא גם אמר את זה כשהוא באנגליה, כשמישהו רוצה להשקיע בקרקעות בנדלן בארץ ישראל, אחד מהמגלים שמע אנשי עסקים, מה אתה שם את כספך בקרן הצבי? והרב אמר, באירופה אתם מאבדים כספכם, בארץ ישראל הכל יצמח. אז אני לא יודע אם זה היה יצא כלכלית לאותו אחד שהשקיע, אני לא יודע אם הוא ראה את זה בחייו, אבל אני חושב שלא ודאי השירים. כל חסידות גור הם חיים כולם על ההשקעה, אתם יודעים. כל הרצליה של גור. כל הרצליה פיתוח זה שטחים של גור.
זה
כבר מפורש,
לא? בעבודה זורה, שבקרקע, לפנות קרקע בחול, זה לא משתלם, זה לא
כנראה. כן, אבל בדרך כלל בהשקעה, לפעמים, אם אתה אומר לי להשקיע באיזו שכונה ערבית, ותגיד לי, בעוד 30 שנה זה יהיה, זה לא בטוח שזה, כי גם בהשקעה זה צריך להיות דווח, אין כן מחמס עצי מהכסף, במקום שישאר בכספת, שישאר שם, אבל עקרונית צריך שיהיה בכל זאת, אבל ודאי ש אם היום דירה ברחלים, ואני כל הזמן צוחק, היו לוקחים אותנו, שווה מיליון פלוס. לא, לא על שטח פרטי, לא דירת קרקע, והם דואג, כאילו, שלושה דירות ככה במקומות. ברחלים, אנחנו היינו עושים משמרות ברחלים, כדי לתפוס את השטח, היה סמי זה שחקה, וכדי שהצבא לא יצא אחרי הפיגוע ששם, אז היינו עושים משמרות מהישיבה, היו משים אותנו לתפוס את המקום. כשהצבא לא ילך, אז היינו יושבים ולומדים שם. כלום, שבכלום, זה היה כלום. עכשיו איזה רק תהיה שם, מתחנן שתהיה שם. עכשיו עבר 30 שנה, אתה אומר לי, דירה ורחלים מיליון שקל, איפה? איפה אני נמצא? פלא פלאים. אז הרב אומר, השלווה הגשמית שתבוא, זה הרב רואה אותה, היא באה, היא בדרך, היא עם המזוודות, היא ביד במטוס, מגיעה לפה. הרב רואה אותה. לחלק מהאומה אשר ידמו גם כן שכבר באו למטרתה כולה תקצין את הנשמה ויבואו ימים אשר תיאמר אין בהם רפץ. השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים כליל תחדל, ומי שידבר על אידיאלים הוא יתפס כמשיחי. וממילא ירד, כשהרב אומר כליל תחדל, זה אומר שגם בחוגים התורניים. וממילא ירד הרוח וישקע. עד אשר יבוא שר ויהפוך מהפכה. ויראה אז בעליל. כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמי. באור השם, בתורתו. בחשק האורה הרוחנית שהיא הגבורה הגמורה המנצחת את כל העולמים וכל כוחותיהם. אז איך, מה הרב כותב כאן? מדבר כחוזה עתידות, זה מה שיקרה, תדעו לכם, כמו חפץ חיים שאומר בהר השם תהיה פלטה. מה הרב אומר לנו? זה הדרכה, זה ראייה. הצורך למרידה זו היא הנטייה לצד החומריות שמוכרחה להיוולד בכללות האומה בצורת עקיפה. אחרי אשר עברו פרקי שנים רבות שנאפס לגמרי מכלל האומה הצורך והאפשרות להתעסקות חומרית. וזאת הנטייה כשתיוולד תדרוך בזעם ותחולל סופות. והם הם חבלי משיח אשר יבשמו את העולם כולו על ידי מכאוביהם. פה הרב אומר, זה לא גילוי עתידות. זה לא שאני רואה שככה היא, אני רואה בה... אלא שכך זה ההתפתחות הרוחנית של הוולד. קודם כל יש רק חומר, חומריות, ורק אוכל ושוטה. ואחר כך הוא מתפתח, ואז יורדים המוחים. ואז יורדים המוחים. ולמה צריך לידה חדשה? בגלל שהצד הזה הוא לא היה בגלות, הוא לא היה כל כך הרבה זמן, אז לא היה צד חומרי שהתפתח. אז עכשיו כשהוא עולה הוא מתפרץ. מה נפקא מינה בתיאור של הרב? למה זה כל כך משמעותי? נותן לנו אורך רוח, זה לא נתייאש. זה כסף קטן. הנקודה הפנימית של דברי הרב כאן, כמו שהוא מסביר יותר בעריכות בעקבי הצון, בדר היקר, שזה לא נובע מיצר אור. זה נובע מ... כן, נכון. משבר גיל ההתבגרות זה לא יצר רע, גם הוא. כבר הזכרתי לכם ששמעתי רק בתקופה האחרונה, שנה שעברה, את הרב אורי זוהר, שמתוך ההתבוננות, מתוך ההיכרות, מתוך החיכוך עם, עם נוער הנושרים, שהם קראו, ופתאום הוא שם לב לתופעה שלא היית עד עכשיו, אז הם לא יודעים איך להסביר, אז הם פשוט מגיעים למאמר הדור מהדלת האחורית. מתוך ההתחלות, אז הם אומרים, נכון, הם ילדים טובים, וזה חוזר לכל האמהות, הם ילדים, אבל מה חוזר הם טובים? הם עכשיו עם קעקועים, הם עכשיו פרקו כל עול, מה ילדים טובים? אבל הם ילדים טובים, מה, אני יודע איך להסביר, ואנחנו ישירים את הדורות, אז מה תגיד? אז הוא אומר, כשמגיעים לתחתית, נשאר רק לעלות. אז הרב אומר, לא, זה חלק מ... נכון, המעשה הוא שלילי. הוא שלילי גמור, המניעים הם אחרים.
אנחנו
רק מדבר
על נטייה לצד החומריות, זה לא
יצר רע. אבל זה נובע בגלל שיש פה לידה חדשה, זה כמו ילד שהוא רק רוצה, כל מה הילד הוא, מה הוא חושב? סוכריות ומשחקים, זה מה שמעניין אותו בחיים.
זה לא
יצר רע? זה לא יצר רע, זה חלק מההתפתחות. הצד נכון, את צודק, אבל זה לא בחירה של אני זנחתי את הטוב ורצתי לרע. ודאי שזה צעד שהוא צריך להתאזן. בסופו של דבר, כל הכוח הזה, כל המרץ הנאורים, הוא צריך לבוא ולהתהפך ולהיות ולכתום את זה לטובה. אבל זה לא כמו האדם ששנה הוא פירש. לא כמו אדם שמתוך בחירה הוא בוחר ברע. לא, הרב אומר נכון. וזה ממש הביטויים של הרב אורי זוהר. הוא אומר, כאילו אין להם בחירה כבר. כאילו נכנס להם, הם חייבים למרוד. הם חייבים, מאיפה זה נובע? זה נובע שהם רוצים את העצמיות שלהם. זה לא יצרה של, מתוך תאווה הם נותנים לחומריות. החומריות נותנת להם את הביטחון העצמי שלהם. בזה מרגיש עם אני. אז אם אנחנו נהיה מחנכים גדולים, נצליח לרומם את ה... בשביל זה צריך להיות באמת מחנכים גדולים. שלא נצטרך להתגלגל בתוך כל ההשפטות עד שנתרומם. זה ה... זה הדילמה שמצד אחד אנשים מרגישים יש תחרות זמר, עכשיו רואים את ישראל, מדינת ישראל בכל העולם יש בזה קידוש השם. מצד שני זה נעשה מתוך פריצה של כל גדרי הצניעות ושמירת השבת וכל הדברים של תרבות המערבי שהוא חוזר אלינו כבומרנג. אז אנשים קרועים. הרב עכשיו יצא חוברת נפלאה של המשמש של הרב זצ"ל, הרב אברהם חיים צ'יצ'קאק. שמעתם? שמעתם הרב? לא שמעתם. וגם אני לא. זה חמור. בגלל התעכבתי עכשיו. סיפרתי לרב איזו שאנחנו חייבים, יש עכשיו יצא, הוא היה משמש של הרב הרבה שנים, מהיום הראשון שהוא עלה לירושלים ועד יום הסתלקותו לגנזן רומים, כלשונו של הרב צ'יצ'אק, צ'יצ'אק. אבל הוא הכיר את הרב עוד לפני כן כילד, הוא יתום בירושלים, ואחותו הייתה עוזרת בית אצל האדרת. אז ככה התחיל להכיר את הרב כילד, ואחר כך אחות, כשהאדרת נפטר, הרבנית שלך הותה להיות עוזרת לרב ביפו. אז הוא היה יכול להכיר את אחותו, הוא שני יתומים. אז כשכן הוא הכיר, ואז עד שהוא נהיה ממש משמש של הרב, הוא היה ממש בק. יש לו סיפורים נפלאים, גדולים וקטנים. זה מה שהוא ראה שם ביומן שלו. ואחד מהדברים זה ביות גימל אייר, זה לא יומן כסופר. ביות גימל אייר זה אתמול, זה יהיה אתמול, זה הזמן הוא גם היה, זה היה בשבת, בדיוק כשהחילו שבת השנה. אז הסיפור ממש תף רש פי גימל, שהיה, פתחו איזה קולנוע ליד שער שכם, והרב קרא למנהל, אומר להם שאי אפשר ככה לחלל את השבת בפרסיה בצורה והם מתחמקים ונותנים תירוצים, לא תירוצים, לא, אנחנו מסכים את זה לגוי וזה חשוב וכו' וכו'. ואז שהרב ממש פקע סבלנותו, הוא אמר, מובטחה אני שאם אתם רומסים את קדוש ישראל תבוא אש מן השמיים תשרוף את ה... וכך היה. ממש, ואז ככה יש את המודע בעיתון על השריפה שהייתה בתוך ה... אבל הרב היה בעד האומנות, הרב היה בעד זה ועד זה, והוא אמר, בסדר, אבל אנחנו צריכים בתוך המסגרת, בתוך המרידה, מתוך ההתפרקות, ההפקרות הזאת, צריך לנתב את הספינה הזאת, שלא לרמוס את קדושי ישראל. אבל נכון שהמגמה היא שהעם הזה יקום. הרב זה לא בגלל שהוא טיפל נקודתית לפעמים בצורה חריפה ותקיפה, שהוא איבד את את רוח הדברים. באמת כל הפסקאות הבאים הרב ציודי הבנזיר שלטו אותם באורות, פסקה הבאה באורות הקודש ב' וגם הפסקה שאחרי זה, גם כוח החיים, וגם כשמכוונים לאיזה מבוקש בתפילה. טוב, אולי בכל זאת נקרא את זה בעולת ראייה א', משובץ את הפסקה הזאת. כשמכוונים לאיזה מבוקש בתפילה צריך לשים לב שכוונתנו היא להסיר את הרע והחושך מן העולם ולהגביר את הטוב ואת האור של החיים האלוקיים במילואם, שבאופיו איננו ממלא רק חיסרון אחד בלבד, אלא הוא משלים את כל החיסרון, הוא ממלא את כל הבגנים כולם. ובגודל נשמתנו הרינו חפצים דווקא בשלומית הגמורה והמחלטת. מה זה מזכיר לכם? למדתם נפש החיים? זה... אני לא חושב שזה מאוד מחודש. אני חושב שהחידוש פה, כמו שאומר נפש החיים, שהחידוש הוא להגיד את זה בניסוח הקרוב אלינו. הנפש החיים אומר שכל מה שאנחנו מתפללים לרפואה צריך לחשוב לעילוי השכינה. שזה חילול השם שיהודי הוא חולה. וכשלומדים, אז החולים מתקשים. מה, אני רוצה שקר בעצמי? הוא מתפלל בגלל שכואב לו. הוא מתפלל בגלל שהוא רוצה שידוך. בגלל שהוא רוצה, בגלל שהוא רוצה ילד, בגלל שהוא מתפלל. מה? לא הצער של השכינה שיהודי הוא חולה. אבל ככה כולם שואלים. אם אתה אומר שככה זה עובד, אני מוכן להגיד מי זה... אני אגיד מה שאתה רוצה, אבל זה לא שום מצווה. סגן הרב אומר, לא, הכוונה של הנפש החיים היא שהכאב שלי הוא לא רק כאב פרטי. ודאי שאני רוצה שהכאב הפרטי שלי, אבל אתה יודע שכל יהודי, הרי יש לך נשמה גדולה, ואנחנו רוצים שלמות גדולה. כלומר, אני לא, בעצם הרב אומר, אני לא רוצה רק רפואה כאן, אני רוצה רפואה גדולה. זה בוודאי. אנו, אז זה הכוונה. אז אתה לא רק רוצה שיתרפא היד שלך, אלא שלא יכול, בוודאי שהייתי רוצה, הלוואי, אבל קודם כל שאת שלי, כן, ברור, גם את שלך, אבל אתה רוצה את הצד הכללי, הצד הכללי זה כנסת ישראל, זה השכינה. הרב מתרגם את מה שכתוב בתפילה. כמובן שזה גם תואם לכוונות בתפילה שזה ממקור הברכות, מה שמסביר בשערי אורה. שאנחנו בעצם בתפילה אנחנו ממשיכים מהברכה, מהבריכה כלשונו של השערי אורה, מהבריכה הגדולה, כביכול יש פה אור מאוד גדול, ומשם כביכול יש תקציב במדינה, ואני צריך להשיג את התקציב למוסד שלי, לעניין של אנחנו, יש פה תקציב, יש פה שמה, אתה צריך למצוא את ה... אז מלכות הדרכיה, ככה זה עובד, יש פה פריחה גדולה, אתה צריך להתחבר. אז תתחבר, אם אתה מגיע רק עם הפתקה שלך, זה לא יהיה. אם אתה אומר, לא, אני רוצה שיהיה ארגון צדקה, אז טוב, זה נביא לך. אז זה גם יותר מוצלח בהערה של התפילות. כשהמוכשרים להצצות רוחניות רחבות דוחקים את עצמם להצטמצם בחוג קצר של דעות ומעשים קטנים, מדלדל כוחם אפילו במידת השימוש של הדברים היבשים המעשיים, מתוך כאב עצום שנשמתם מרגשת. הם, אין להם רפואה רוחנית, גם לצדים המעשיים שבתורה ובחיים, רק על ידי ההגברה העצומה של הדעות העליונות, עד כמה ששפת המגם לעומק, לרוחב ולגובה, בלא מעצור מצדם, עלה והצלח. אז הרב מסיים בדבר טוב. מה שהרב כאן אומר בקטן זה מה שהזכרנו בדר היקר, שהרב אומר בגדול, שכשאדם הוא לא במקומו, אז הוא לא רק שהוא לא מתפתח, אלא בסופו של דבר הוא מדרדר. זה מה שדיברנו עם מנואל, שאם אדם הוא מאוד מאוד מוכשר ויש לו שאיפות מאוד גדולות והוא מסוגל לזה, ובסוף מאכילים אותו כך שינה את המזון, זה לא רק שהוא לא יהיה שבע, אלא שלא כאבי בטן. וזה האחריות הגדולה של המחנך. כשאתה לא נותן את ה... המוכשרים לצדדים רחבים, רוחניים, ובמקום זה דוחקים את עצמם בקטנות, אז מדלדל כוחם, לא רק שהוא מדלדל כוחם, הוא מדרדר. זה לא שהדברים הקטנים הוא ידע. אחריות גדולה מאוד. אל תשלח מישהו שיש לו זה, 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 מישהו אחר כך יגיד, טוב, זה התורה, אז תעזוב אותי. אז אני... אתה חייב לתת לו את הכתובת הנכונה. זה השטחן הרוחני, שיש לו חלק מאוד גדול. לדעת לשדך את הנפש הזה לכתובת הנכונה. כמובן שיש תמיד איזה גדולים כאלה שיודעים להאזין את הגדולים הקטנים. יש רש"י בשביל כיתה א', יש רש"י בשביל כיתה ק"א. כל אחד יכול לאכול. יש רמב״ם, שהרמב״ם היומי והרמב״ם לעם, ויש הרמב״ם של רב חיים מבריסק ואבן העזר. הרמב״ם הוא יכול לאכול, יכול לאכול ולשתות אצל כולם. אבל זה לא תמיד כך. זה לא תמיד כך. הרב היה נאה דורש ונאה מקיים. היו הרבה הוגי דעות שלא מצאו מנוחה לנפשם. אצל הרב הם נרגעו. הם הגיעו לידם. אני אומר את זה אתם כולכם אנשי חינוך כבר עכשיו, תהיו אנשי חינוך גם. זה החיות מאוד גדולה. כשרואים שיש מישהו שהוא צריך איזה מזון מיוחד, צריך לנווט אותו. וגם אם אתה נמצא במוסד, אז צריך לדאוג. אני השבוע דיברתי על זה. עכשיו אני, כשאני נשאר בנתניה, אני הולך, אני לומד, בימים שאני נשאר שם, אני לומד בישיבה. וישיבה היא חייבת גדולי תורה. אז אני מבין ש... אז תביא פעם בשבוע, אז תביא פעם בית, תצטרך קשר. אתה לא יכול... חייבים לפרוץ, אי אפשר להישאר בקטן. איך זה לא בריא. גם בלימוד, גם באמונה, גם בהדרכה, חייבים את המזון המתאים. אז פה הרב, הוא לא אומר ברמה של הדור, הוא מדבר ברמה של הנפש, אפילו הפרטית. זה מה שקורה גם לדור. צדיקים גדולים, תמים, צמאים הם להניח תפילים. איפה כוכב? צדיקים גדולים תמיד צמאים הם להניח תפילין, וידיעות מלובשים ומאותרים בתפילין, ותשוקה זו בעצמה היא בחינת תפילין לקודש הבריח הוא, והיא מהירה באור חיים המתנוצץ על ידי תפילין לרבנותם. באמת צריך את כוכב פה. והמידות והמעשים הטובים ואור התורה יוצא לפועל על ידי תשוקת קודש זו היא דרגת תפילין לשימוש הרבה. וכולם יחד עם עוז ופאר ישראל להודיע שהשקפת עולמם השכלית ברגע שדיבר מחיזיוני מתוך מן הקודש הם נובעים, מתוך מעיין הקודש הם נובעים. טוב, יש פה שלוש דרגות בתפילין, ככה אומרים מקובלים, רש"י, רבנותם ושימוש הרבה. כל אחד הוא עוד יותר עליון מהשני. זה רק אותם פרשיות, כן? שלא תחשבו, אין פה רפורם. זה, הם יותר גדולים ככה במועטיוס, הוא מניח אותם במנחה. תשאל אותו. אז זה כמו רבנותם, אבל עם שינוי קטן. אז אני רק אספר לכם סיפור. יש סיפור אמיתי שרב חלב חלם כדאי הוא רבנותם לסמוך עליו בשעת הדחף. זה סיפור? כתוב בספר? זה כתוב בשעת הים? אני מי שסיפר לי זה הרב, ידידי החברותה שלי, הרב אליהו שחור, שהיה מורם בלון מורה, והוא מכיר את הסיפור כמעט ממקור ראשון. אז הוא לא הבין, אתה רואה לא, הרב נותן שלך, אתה לא הבין. הרב חרלאפ היה חוזר מהתפילה, היה מתפלל כמו הגרא, בבית כנסת הגרא בשערי חסד, הוא רב של שערי חסד של כנסת הגרא, הגרא לא היה מניח רבנותם. בבית הכנסת הוא לא היה מניח. כשחוזר הביתה, כמו המקובלים, היה מניח רבנותם. הוא חוזר הביתה באותו יום, ומה הוא שם לב? שהוא התפלל עם רבנותם. הוא התבלבל ועשה כתבי התפילין באותו בוקר. זאת אומרת שגם הוא בירך על התפילין של רבנותם. ואז הוא נזכר בחלום, שחלום לפני כן, שכדאי רבנותם, כלומר בחלום עוד לשמוך עליו לשדתך. כאילו, בסדר, אז בירך לפי דת רבנותם, מה קרה? בסדר. בדרך כלל, איזה, מסבירים שדווקא הברכה היא עד עולם מסוים, רבנותם הם... והרב מקורם. יש פה רק הדברים הפשוטים שאני מבין, אתם תוסיפו כהנה וכהנה, שהצימאון זה קשור לתפילה. למה? למה? רב אוריאל, למה? זה הוקשרתם. הוקשרתם זה דבקות, זה קשור. התפילין זה חיבור. אז לכן הצימאון, החיבור, הקרבה, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך, כי עזה חמה ותאווה, קשח ישול קינה. זה התפילין. כשתראה, תשים לי קרוב. אז זה החיבור. התפילין זה לקחת, להיות ממש יחד. תראו את המחשבה בברכות צוואר. זה ממש לקשור את הקדוש ברוך הוא איתנו שאנחנו לא יכולים לזוז בידיהם. אז התפילין הצדיקי שמרגישים את הקודש, אז הם צמאים, הם ממש רוצים את ה... יש להם תשוקה, זה החיבור, זה ייחוד עם קודשי בריחו. ואז מתחילים בחיבור הזה, זה לא נשאר, זה מתפתח זה אומרים שזה בעולם הבינה יותר רבנותם המהירה באור החיים המתנוצץ, זה אור של תשובה, זה אור של אם הרב אביבי הסביר את הפסקה הזאת בצורה מפורטת, אבל בדרך כלל העולם של התשובה, העולם של זה הולדה של חיים חדשים. אז אולי אתה נולד מחדש, אז כנראה התפילים נובעים שרבנותם נובעים מאותו עולם. אז הוא ככה מרגיש את ה... זה לא רק נשאר בחיבור, היה צריך להביא להולדה, צריך להביא את זה לחיים, זה לא רק איזה חתונה של הכרה, לא. אז לכן יש פה אור חיים שמתנוצץ, וכל תפילים זה למען תהיה תורת השם בפיך. אז המעשים הטובים ואור התורה יוצא לפועל ידי תשוקה קודש, זה תפילת המנחה, זה התפילה של המעשית של היום. אז בעצם הרב, כדרכו בקודש ובעשרות פסקאות, הוא תמיד מנסה לתרגם את התחושות העדינות שאדם חש בתוך הנפש ורוצה להוציא אותם אל הפועל. לפעמים אדם הוא לא שם לב, הוא לא יודע איך לאכול את זה, הוא גם יודע איך לבטא את זה. זה עבודה גדולה, גם בזוג, גם בהורות. הורים שאוהבים את הילדים שלהם, כמה הם אוהבים, אז שיגידו להם. צריך לבטא את האהבה. אז כאן הרב שלנו, אדם לפעמים הוא מרגיש שזה רצון להודות, רצון להיות קשור, כל מיני... והרב יודע איך להוציא את זה לפועל, את התקשורת הרוחנית הזאת. הרב הוא אלוף העולם, אז הוא מראה לנו שכשאדם יש לו תשוקה לקודש, אז שניח תפילין, שילמד עם התפילין, ולפי הדרגה של התשוקה איך להוציא לפועל, זה מראה של רבנותן לשימוש הרבה. עצמי עוד לא הספקתי לברר, רבנו תם מסתבר לי ודאי שהרב ניח בבית, גם ראש הישיבה, ככה הוא לא, בבוקר, עושה כמו הרחרה. אתם נכנסתם פעם ראש הישיבה אחרי התפילה? פעם נכנסתם? אתם מנומסים כבר. אז הרב בדרך כלל אחרי התפילה הוא לומד, הוא לומד דבר, לומד, איך אני יודע שזה רבנו תם? שהוא נניח השערה של התפילין של רבנו תם היא באמצע, היא לא בצד, היא תמיד בין הרעיות באמצע למשתי הרעיות, אז ראיתי שזה רבנו תם. אז אבל שימוש הרבה לא ידוע לי, אני מכיר רק הספרדים הכבדים המקובלים, הספרדים הכבדים שמניחים שימוש הרבה, לא כך שמעתי, אבל אני אברר, אני אמשיך לברר עם הרב מניח. אם הוא מדבר על שימוש הרבה, אז כנראה ש... אבל הוא לא כותב, הוא עושה. אז זה היה חידוש, לראות. נבדוק קצת את הסוגיה הזאת. פה זה נעלם במערכת על שימוש הרבה, וזה... טוב, את הפסקה הזאת הרב סקיבדה לא שיבץ, אבל איפה... תגידו לי מועטי ש... ככה, תראו את הפסקה ויהיה מבסוט. מי עוד מניח? הלטח גם... עידן יוסף מניח בזה שימוש הרבה. מי המקובלים בישיבה? תמיד צריך שם איזה נציגות. אתה מניח שימוש הרבה, אמנואל? עוד לא. חוברת קטנטנה. יש סיפורים גדולים וסיפורים קטנים, סיפורים של... הוא משם השלב, אז הוא מספר מה היה, וזהו, זהו, משבק, זהו. בלי קל וסעד, הוא המשבח של הרב. ואיך הרב, איך הוא אומר לך שהרב מצווה? אתם הכרתם מאנשים כאילו, לך תעשה, לך תביא, לך תקנה. שאצל הדיינים יש מזכיר, עוזר מזכיר, עוזר מזכיר. לך תעשה, לך תכניס, תוציא. איך הרב פונה לה, איך הוא מזמיר? אברהם בני נחוץ מאוד ללכת, דחוף מאוד, ועכשיו אצל פוני, אברהם בני נחוץ מאוד, לא תעשה, לא לא. אז הוא מספר, מגיע מישהו לרב, הבית של הרב, מי זה ילדה קטנה, ארבע, בת ארבע כזה, הוא אומר לרב כמה מצבו קשה, כמה הוא לא יכול, כמה אין לו כסף, כמה זה, ורב כבר חשב איך להוציא לו כדי להוציא כסף להביא לו, הוא קשר את הבת עם הגבת לכיסא של הרב וברח ונעלם. זהו, השאיר את הבת אצל הרב. אחר כך הוא הביא, בחוברת הביאו כתבה בעיתון שזה לא היה מקרה יחיד, שכל מי שלא ידע, כאילו הרב, שוחקים את האסופים אצל הרב ובורחים, לא היה מה להכיל אותם. אז שם אצל הרב קוק, הוא ידאג להם, הוא בית היתומים. קיצור, הרב, עושים איזה בתנה, אומר לרבנית, יש להם נכדה, היא בחיים עד נאריסים, הרבנית, ציפור עלי, ציפור הפחום. יש להם נכדה, אז היא תהיה ביחד עם הנכדה, נגדל אותה, לא לעשות. עד שנמצא איזה, איזה לילה אחד מגיע רבנית לרב הבוקר, אני לא יכולה, אני בהפסת כוחות, היא לא עצמה, היא נפסיקה לפקוט כל הלילה, אני לא יכול לטפל בזה, אין לי כוחות, אני לא יכול. וגם הילדה הזאת התאמות שהוא עברה, לא ככה דברים אנשים שמגיעים לרב, נעלמים להם דברים, וקיצור. והוא אותו משמש, הוא אומר, אני הרבה פעמים עשיתי לסיבוב בחוץ, והגלה, וקיצור. שיגע לכולם את ה... והרב אותו בקרמה, אמר הרבנית, את צודקת, אבל אין כסף בקופה הציבורית לשלוח אותה לאומנת, או להכניס אותה ל... אין כסף. אז בלילה אני אשמור עליה, כשאני לומד איתי לידי אני אנגן את הלימוד של הגמרא ואני ארדים אותה. אז את לא אחראית עליה בלילה. היא נשארה עד שהרב מצא לה לזמן את זה לתקופה אצלה. עכשיו מישהו בא מגיעה, קושר את ה... קושר לכיסא הכבוד. סיפורים, איזה סיפורים פשוט לא יאומן סיפור. לא יאומן סיפור. ברוכים תהיו. יש עוד הרבה סיפורים. זה הפנקס של הרב אברהם חיים צ'יצ'ק, פנקס קטן. הרב וייצן מכיר אותו, הרב בירך אותו פעם באריכות ימים, אז הוא חי גיל 90 פלוס. זה התקיים קיצור, אנחנו לא שדרגנו, אבל אז הכירו אותו. ממש היה משבק. במלוא מובן המילה. ויש סיפורים גדולים, ענקיים וסיפורים קטנים. דברים שהנהגת העולם, ואיך הוא חצר לנווט בין כל העולם. ויש סיפורים של מלגש אלוהים שהיה גנון, ומלגש אלוהים, מיסטר זמן מלצר, וזה. הוא היה לידו, פשוט עם כל מיני נדבנים. חוץ מהם כסף. הגיע נתן שטראוס, אולי חוב שטראוס זה שמו? זה נתן שטראוס? חוב שטראוס? היה נדבן רציני מאוד, כבד מאוד. הגיע ביקור אצל הרב, דיבר איתו על מערת הצדקה, לעניים, לפני פסח, בירושלים. הוציא צ'ק 100 לירות, זה היה יפה מאוד, היה סכום נכבד מאוד. אבל כנראה שבשביל נדבן כאמור זה לא הספיק לרב. אז הרב התחיל להסביר שח כוח וזה, והתחיל לשבח במסת הצדקה, והתחיל לספר סיפור שפעם הגיע אצל אנשי המערות איזה נסיך שנאבד ביער, הוא הגיע, נפל אצלם, הם הכל עצים, הכל זה, הוא הגיע מורער והכל, ואין מה לאכול, לא, יש לנו, הביאו לו שני ביצים, זה נתנו לו לאכול שני ביצים, איזה פת ישן כזה, הוא אוכל נסים והמורער והיה ספק הוא דה להם מאוד וזה, אמר, מה אני יכול להביא את לכם? אמר, $2,000. $2,000 בשני ביצים, למה הם היו מזהר בביצים האלה? אמרו, נכון, זה ביצים רגילות, אבל לא כל יום הגיע אלינו נסיך. אז הרב אומר לו, זה נכון, אבל לא כל יום הגיע אלינו שטראוסים. צריך להוציא את הצ'ק. ומה הרב עשה עם הכסף? 500, היה סך הכל 600 לירות. שלח מחצית לראשון לציון הרב יעקב מאיר, מחצית לעניים הספרדים ומחצית לעניים אשכנזים. הוא קיבל. מה הוא קיבל? הוא דאג לשטראוס, הוא סיפר את הסיפור של הנער, שלח חצי זה. והמזכיר אומר, רק שאני יודע שגם בקופה של הרב, גם מחצי של הרב, היה לו קופת המלחמים, שגם היה שם גם הספרדים היו מקבלים. כאילו, זה סדר, הרב הוא כלולי, אף פעם. סיפורים גדולים, קטנים, נפלאים על הרב, ככה, אני מכיר אותו מה... הוא היה מלכה את הרב, רבי יום כיפור. כשהוא מספר, הוא רועד, אתה רואה את העת שלו שרועד כולו. הוא אמר שהשיניים שלו היו רועדות כפשוטו. הרב היה אומר לו, בידיש, תקה, תקה. הוא משמש, מה לעשות?